השיעור הקודם דיברנו בענייני תערובת של איסור והיתר. יש דברים שראים כסתירה בדברי מרן, נכון שאנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן. מרן סובר לא אומרים חתיכה נעשית נבלה אלא דווקא לגבי בשר וחלב, שכל חלק הוא מותר, בשר בפני עצמו מותר, חלב בפני עצמו מותר. התערובת היא עושה את האסור, היא בונה את האסור, לכן אומרים חתיכה נעשית נבלה, ממלה עליה דין נבלה לכל אורך החיים, אי אפשר אף פעם לא תתמצל אותה החתיכה, כיוון שהתורה אסרה אכילת בשר בחלב או בישול בשר בחלב. ממילא כשבלעה חתיכה בחלב, חתיכת בשר הייתה חמה מאוד, רותחת מהצלי, משפח עליה חלב, הוא בלעה את החלב. אז כמובן מסתמה אנחנו מדברים באופן שאין 60 פעם נגד הבליעה. ובכן כשבלעה את החלב נעשית החתיכה עצמה אסור. היא נפלה, נגיד למשל היא חתיכה עצמה, יש בה נגיד חצי קילו, זה 500 גרם. הוא בלעה חלב, היה בו 10 גרם. אז אין 60 פעם, כל נעשרה. היינו מבשלים אותה, היינו מבשלים חתיכת בשר עם מרק. נשפך שם החלב, חלב 10 גרם, וזה סוג דאורייתא, אי אפשר להוסיף ולבטל, שום דבר, אין שום עצה. זה בשר וחלב, זה אסור. עכשיו החתיכה הזאת שנעשה משום בשר וחלב נפלה בתוך סיר גדול שהם בשנים בו בשר. דבר אמר אנחנו, מה האסור של החתיכה הזאת? סך הכל בלעה 10 גרם חלב, פה יש פי 60, כמה 60 יש, אלו חתיכה גדול, סיר גדול מלא חתיכות בשר עם מרק, וממילא לבטל את החלב זה לא בעיה. כמה צריך להיות? פי 60? 600 גרם. פה יש 6,000 גרם. אז למה לא יבטל? לא שווה כלום. החתיכה עצמה נעשית אסורה. כיוון שהיא אמרתי היא חצי קילו, 500 גרם, צריך להיות 60 פעם נגד ה-500 גרם, חצי ליטר. זאת אומרת צריך שיהיה שם 30 קילו, כדי שנוכל לבטל את זה. אם אין 30 קילו, לא, זה הכל אסור. כל מה שהיה שם בתוך זה הכל לא אסור. למה היא עצמה נעשית נבלה ומצליחים 60 פעם לא נגד החלב שבלוע בה, שנאמר זה הכל בשר, אז כל הבשר יצטרף ובטל את החלב. לא, כבר נאסרה מלפני כן. לא את החתיכה הזאת של בשר עם כל הכדורות של בשר ונשפך שם 10 גרם של חלב, אז טוב יש 600 גרם, אז אמרנו יש 60, אז הכל בטל. אבל כאן היא כבר נאסרה לבד, אז נעשית כאילו היא בעצמה נבלה. אם נפלה נבלה בתוך הסיר הזה, מה נוסחים? 60 פעם נגד הנבלה. אז גם פה צריך להיות 60 פעם נגד הנבלה, נגד החתיכה הזו שנעשית נבלה. לכן אם היא למשל שוחרת בסך הכל 500 גרם, כלומר חצי קילו, צריך שיהיה 30 קילו כדי לא יכול לבטל אותה. זו החתיכה נעשית נבלה. במה דברים אמורים? בבשר וחלב. אבל בשאר האסורים לא אומרים כך. כגון חתיכת בשר צלי, נפלה עליה חתיכת חלב, חלב שהוא אסור מדאורייתא, יש בו אסור כרת, נפל עליו ונבלע מהחום שלו, נבלע בתוך החתיכה, ולא היה 60 פעם נגד החלב, נאסרה אותה חתיכה. עכשיו נפלה אותה חתיכה בתוך סיר גדול מלא בשר, משערים 60 פעם נגד החלב, לא נגד כל החתיכה. לא אומרים חתיכה נעשית נבלה כשבלעה אסור, אלא כשהיא היתר בפני עצמה, והחלב מותר בפני עצמו, ונזדבגו יחדיו, וזה נישואי תערובת שהתורה אסרה אותם, שהם בשר וחלב, אז החתיכה כולה נעשית נבלה. ולכן מסכים 60 נגד כל החתיכה. אז למה שאין כן באיסור בהיתר, האסור נשאר איסור, הוא אוסר את החתיכה, שהיא היתר, למה? פני שאין 60 נגדה. נפלה בתוך סיר מלא בשר, מצריכים 60 אך ורק נגד החלב הבלוע, ולא נגד כל החתיכה כולה. לכן כמה יש שם חלב? 10 גרם? 600 גרם, גמרנו, בטל ב-60. זה ההבדל בין אם בלעה חתיכה אסור ובין בלעה דבר של היתר. שהתם בהתר הוא גופו של האסור מעשה. אבל כשברא הוא מקום אחר, לא. זה דעתו של מרן, שפוסק דעתו של הרמב״ם, וגם רבנו אופריים ככה סובר, בתוספות, במסכת חונין דף קוף, ומאין באת רבנו אופריים. רבנו תם מעומד זאת, חולק על זאת. וסובר, התיכה נעשית נבלה בכל האסורים. גם באיסור שנבלה בהתר כגון חלב, כגון דם, נבלה בהתר, גם כן דינו כך. זה דעתו של רבנו תם, והרמה שהוא רמב״ם של בני אשכנז, כל בני אשכנז יוצאים ביד רמה, במשה איסרלש, הוא פוסק לאסור בכל האסורים. לכן יש הבדל אם תפור חתיכה כזאת שבלעה אסור לתוך סיר מלא חתיכות היתר, אז אם מצליחים שישים נגד כל החתיכה או נגד הבלוע בתוכה, שנו את דבר המחלוקת. לאשכנזי אם צריך, בכל האסורים אומרים חתיכה נעשית נבלה, מצליחים שישים נגד כל החתיכה, לספרדים זה לא ככה, אלא רק לגבי בשר בחלב. ובשר בחלב אומרים חתיכה נעשית נבלה, לגבי כל האסורים לא אומרים חתיכה נעשית נבלה, מצליחים שישים רק נגד הבלוע. זה המחלוקת שיש כפי שהזכרתי. עכשיו נגיד חתיכה שבלעה חלב ונאסרה, חתיכת בשר כשר, אבל בלעה חלב ולא היה 60 פעם נגד הבריאה, נפל בתוך הכדרה חתיכת חלב, שידוע שהוא חלב, ונאסר, כל מה שיש בתוך הכדרה נאסר, לא היה 60 פעם נגד חתיכת החלב. אז מה אמרנו? נגיד החתיכה עצמה כולה הייתה 10 גרם, צריך להיות 60 פעם, אז כמה צריך להיות? 600 גרם, לא היה 600, נאסרו כל החתיכות, כולם נאסרו. עכשיו החתיכה הזו שבלעד, לפי כל אחד ואחד לוקח לפי חלק, הלוא זה 10 גרם, נגיד משני חתיכות, כל אחד בלעה 5 גרם, נכון? כששני חתיכות בתוך הסיר, ורצחו יחד כולם, אז מה אתה צריך לאסור? לאסור חתיכה אחת, אתה אומר, זה בדיוק מתחלק חלק כחלק יאכלו, החתיכות, והחתיכה הזאת בלעה 5 גרם. לכן אם נפלה אחר כך בתוך סיר אחר, שכולו בשר, מצליחים אמנו, מה אמנו? 60 פעם נגד 5 גרם. כי הולכים תמיד כל מתחלק לפי חשבון. אז 60 פעם נגד 5 גרם, היה 60 פעם ויותר. אבל מה דין אותה החתיכה עצמה, אני מכיר אותה. האם חוזרת להיות מותרת, נאמר עכשיו שהיא רתחה יחד עם כולם, אז החלק שהיה בלוע הבא, מתחלק שוב פעם חלק, חלק לכל הכדרה, ונחזר הכל להיות מותר. אז היא עצמה גם כן להיות מותרת, כמו שהיא חתיכה וכמו כל החתיכות. ונאמר לא, כיוון שהיא קרובה אל החלל, החלב שהיה בלוע הבא היה בפנים יותר קרוב לה, לכן אנחנו חושבים שמן לא נסחט לגמרי ממנה האסור ונשארה עדיין באסורה. להלכה פוסקים, מרן סותר לכאורה את עצמו. בסימן צדיק ב' בהלכות בשר וחלב פסק שמה אם בלעה חתיכה חלב ונפלה לתוך סיר אחר מלא בשר ויש 60 פעם נגד החלב, הכל מותר ולרבות אותה החתיכה גם כן חוזרת להיות מותרת. למה? שאומרים, מאחר שרתחה יחד עם כולם, כאילו נשפך 5 גרם בתוך הסיר, וכיוון שכולם קיבלו אחוזים שווים לפי חשבון, אז גם אותה החתיכה חוזרת להיות מותרת. מרן חזר בו בסימן קובב, בהלכות תערובות, הוא פסק אותה החתיכה נשארת מאסורה עולמית. והלכה כמו שכתב בסימן קובב, כשיש סתירה בדברי מרן, אומרים הלכה כמשנה האחרונה. אם כן בסימן קובב, כך כאן כתב שם הרמה, וכן עיקר, הוא הודלה כמו שכתב לעיל בסימן צדיק ב' להתיר את אותה החתיכה. אם כן באמת אותה החתיכה נקראת עדיין באיסורה. זה לא דומה דבר שהוא בלוע מכוח בליעה, או דבר שהוא באופן טבעי יש בו. נגיד למשל, חתיכת בשר, שלא מלחו אותה, לא הכשירו אותה לכדרה, בשר כשר. לא מלחו אותה, שכחו למלוח אותה, ונפלה בתוך סיר מלא בשר. בשר כשר, שמלחו והכשירו אותו. עכשיו אנחנו מצליחים 60 פעם נגד החתיכה מפני שיש בדם. אנחנו לא מלחנו אותה, לא הכשרנו אותה. אז צריך 60 פעם נגד הדם, וכמה אנחנו יודעים כמה הדם יש בפנים בלוע? לא יודעים. לכן, בכוח ספק מצליחים 60 פעם נגד כל החתיכה. דעת הרעבד מספיק 60 פעם בעומד יפה כמה דם יש באותה חתיכה. ואנחנו מולחים את הבשר, לא רואים כמה דם יוצא, מעט מאוד, לא יוצא כל כך בדם, לא כמו כל החתיכה עצמה. זה דעתו של הרעבד, אבל שאר פוסקים לא הסכימו להרעבד, וכתבו שערים 60 פעם נגד כל החתיכה כולה. כאילו הייתה כולה חתיכת דם. אם יש 60 פעם עכשיו, יש נגד כל החתיכה. החתיכה עצמה נגיד הייתה שוחרת, למשל 20 גרם. יש קילו ב-200 גרם, אז יש 60 פעם, אז גמרנו, מה יש עוד? 60 גרם יש, 60 פעם יש. אז מה הדין של אותה חתיכה? חוזרת להיות מותרת, אני מכיר אותה בצלועות עין. חוזרת גם אותה חתיכה להיות מותרת, כך כותב מרן. היא בעצמה מצטרפת גם כן עם כל הכדרה כדי לבטל את עצמה. לא כמו כל איסור, כל איסור צריך 60 פעם נטו נגד אותה חתיכה, נגד האיסור. פה היא בעצמה נעשית נכללת בכלל, אם יש 59 עוד, היא בעצמה ה-60, גם כן מסתרפת לבטל. למה? לפני שאין צורה, אין צור בריעתה ממצד אחר, אלא באופן טבעי יש בדם. לכן היא בעצמה חוזרת להיות מותרת. יש 60 פעם, אז הכל חוזר להיות מותרת. גם אותה הפיכה שלא הכשלנו אותה, והיה בדם. אנחנו אומרים, הדם מתחלה כבר חלק, חלק, לכל הכדרה, וכיוון שבטל ב-60, כל טיפה של דם כבר נתמטלה, גם אותה החתיכה, היא פלטה את הדם שבא, נשאר מעט מאוד, אם נשאר מעט מאוד, נתמטל ב-60, אז כולם חזרים וכולם מתמטלים. זה דעתו של מרן. למה זה, מה הפרש בין חתיכה שבראה חלב, שאמרנו אותה החתיכה נשארת בצורה עונמית, אפילו אחר כך נפלה בתוך כדרה ונתמטלה ב-60, אנחנו אומרים נשארת אותה חתיכה בצורה. מפני ששמע הבליעה באה במקום אחר, לא באופן טבעי. כך הדם זה ככה באופן טבעי, החתיכה עצמה, לא בר אדם במקום אחר. כדאי לראות את זה בפנים בתוך מרן, שולחן ערוך סימן סמכתת, הוא כותב את ההלכה הזאת. בשר שנתבשל בלא מליחה, צריך שיהיה בתבשיל 60 כנגד אותו בשר, ואז מותר הכל. תרקוד, זאת אומרת, גם אותה חתיכה חוזרת להיות מותרת. חרמה חולק, אומר לו, יש 20 אותה חתיכה, אפילו כשיש 60 נגד החתיכה. אנחנו פוסקים כדעתו של מרן, שקיבלנו הורה אותנו. האשכנזים פוסקים כדעתו של רמה. לכן, זה תלוי מי השואל. אם השואל אותי הוא אדם ספרדי, מעדות המזרח, אני עושה כמו מודעת מרן, שהכל חוזר להיות מותרת. ואם הוא אשכנזי, חייב אני להורות לו כמודעת הרמה, שבני אשכנז קיבלו עליהם הוראות הרמה. לכן אומרים, לא אותה חתיכה, אם אתה מכיר אותה, אסור. מה הדין? הוא לא מכיר את החתיכה. התערבבה עם החתיכות, הוא לא מכיר אותה. אז מה הדין? בטלה. אחד בתרי בטיל. יש שניים כשרות, וזאת, לבד, אחד בתרי בטיל. אפילו אם הייתה חתיכה גדולה שהיא ראויה להתקבל. הרי תמיד חלקנו. אם חתיכה ראויה להתקבל, זה אפילו בערב לבטיל. זה גמרא במסכת חולין, לצדיק ט'. שאפילו באלף לבטיל, וזו חתיכה ראויה להתקבל. אבל כאן, אפילו חתיכה ראויה להתקבל, שאפשר לכבד באורחים, לשים את זה למשל בתוך צלחת לכבד אורח, גם כן מותרת. למה מותרת? בשביל מה? פה האסור לא מחמת עצמה של החתיכה, מחמת הדם שבלוע בה. אז האסור ראוי להתקבל, פסחת את הדם ראוי להתקבל בזה איזה אורח. אנחנו רוצים חתיכה ראויה להתקבל שהיא אסורה מחמת עצמה, כמו נבלה, כמו טרפה. אבל זאת לא, צריך כאן מכוח הבלוע בתופעה. לכן כיוון שהאסור מכוח הבלוע בה, לא אומרים בזה חתיכה ראויה להתכבד, אפילו חתיכה חשובה, שמנה, אפשר לכבד באורח, אף על פי כן, בטלה, אם יש שניים כנגדה, הכל בטל, מותר. גם אותה חתיכה, גם כבטלה. עכשיו נבוא לגבי דבר, גם כן יש לו כמה פעמים קורה מציאות כזאת. אנחנו יודעים, בשר ודגים, הגמרא אומרת, חמירה סכנתה מאיסורה. זה גמרא בחולין דף ט'. אבל לא דיברה על זה ממש על בשר ודגים. דיברה באופן כללי. אז מה הדין של בשר ודגים שאנחנו יודעים שזה מסוכן לאכול אותם ביחד? זה גמרא מפורשת מסכת פסחים, דף עין ו'. שאסור לאכול דגים ובשר ביחד. זה סכנה. סכנה של צרעת. קשה לדבר אחר. מה זה דבר אחר? אומר שהיא צרעת. מי שעושה דבר כזה, לוקה בצרעת. שם הגמרא מספרת, פעם אחת שמו בתוך תנור אחד, מצד אחד בשר צלות אותו, מצד שני שמו דגים. אז נצלו יחד בתוך תנור אחד, והתנור היה סגור, היה מקום קטן, אז הריח של הדגים נותן את זה בתוך הבשר, וכן להפך, מקבלים דם מדם ואבנים. בכל אחד ואחד יש בו הריח של השני. אז הגמרא אומרת, אסור לאכול אותם שניהם, אסור לאכול אותם. למה? משום שקשה לצרעת, קשה דבר אחר. צריך לשפוך שניהם. חכם אחד התיר לאכול את ה... רק לאכול אותם בפני עצמם, רק אסור לאכול את הדגים עם חלב. למה? הם קיבלו את הריח של הבשר, יש להם ריח של בשר, אז קיבלו את האוכל בשר בחלב. לכן הדגים לא יאכל אותם בחלב, יאכל אותם לבדם. בא מור ברב השבע ואמר, לא, אפילו לאכול אותם לבד אסור. למה? משום שקשה לדבר אחר, כלומר קשה לצרעת. וככה לך, אסור לאכול אותם. לכן בשר ודגים, שצלו אותם כולם במקום אחד, והיה תנור סגור, ואינו מקום שהריח יצא החוצה, אז אפילו בדעבד אסור. בעלמה, אם למשל, צלו בתוך תנור אחד, קטן, כמו שאמרתי, והוא סגור, צלו בתוכו, מצד אחד באו גויים, שמו שם את הבשר טריפה שלהם, בשר נבלה וטריפה שלהם. מצד שני, יהודי לא ידע מסכן, שם את החמין שלו, בשר לבשר כשר. כן, והגיע התנור סגור. מה הדין? אם הוא בדיעבד מותר לאכול את הבשר הזה, בשר הכשר. למה? בפרש אנחנו אומרים, ריחה דד מלטעי, הריח זה לא דבר שהוא אוסף, זה לא טעם. טעם שנוגעים זה בזה ונותנים ממש את הטעם. אבל ריח ריחה דד מלטעי. כך מסקנן הלכה, יש מחלוקת בזה רב ולוי, בגמרא במסכים עין וב שמה, והמסקנה היא כמה לה כמה דאמה, ריחה דד מלטעי. אבל לגבי יעבד בלבד, לקבל לך תחילה אסור. לצלות ממש לך תחילה. אני יודע שיש גויים שמים שם את הבשר לבלה וטרפה שלהם, ואני אשים שם בצד אחר את הבשר כשר, אפילו שלא יגעו זה בזה, רחוקים זה בזה. כבר שנמצאים כולם בתוך תנור אחד, זה אסור לעשות דבר כזה, שהם מקבלים את הריח. אבל זה לך תחילה. בדיעבד אומרים ריחה למתאי וזה מותר. לא עושים משום הריח. אומרים לך אדם מלטעי. אבל, אף עד כן, כותב הריף, אף אגב דרך אדם מלטעי, זה כמו דבר שהוא בטל ב-60. אבל לך תחילה אסור. לפי כך, פת שאפאה עם הצדי, אסור לאוכלה בחלב. שם בצד אחד פת, אפא אותה. בצד שני, שם כמה סירים, מלאים צדי כדר, מלאים בשר. אז הדחם הזה שעף ריח של בשר. אסור לך לאכול אותו עם חלב. למה? תגיד ריח אדם מלטעי, זה בדיעבד. בדיעבד, אתה יכול לאכול את הלחם הזה עם משהו אחר. למה תאכל את זה דווקא עם חלב? תאכל את זה עם בשר. תאכל את זה עם פרווה, אבל לא תאכל את זה עם חלב. לכן, לא אומרים זה ריח אדם מלטעי, כיוון שזה לך תחילה לכשמה. אתה יכול לאכול את החלב, לאכול את זה עם משהו אחר, למה תאכל פה? שם הבשר שכבר צליתי אותו בתוך תנור אחד עם בשר שנבדה וטריפה. אם אני אעשה אותו, צריך לעשות אותו לגמרי. וזה לחלב מלטעי, כמו דבר שהוא בטל ב-60. לכן אומרים, כיוון שזה בטל, מתירים לאכול את הבשר הזה ולא עושים אותו. רק לך תהלה, אסור לעשות דבר כזה. אבל מה שאין כן פת, שאתה יכול לאכול אותה לבד, אתה יכול לאכול אותה עם מאכלי בשר. למה תאכל אותה עם חלב? זה קשה מאוד לך תהלה. ולכת לחלה אמנו חושים למדע אמר ריחה מלטעי. לכן אסור, הפת הזה שעשית אותו, שעפית אותו עם הצדי, אסור לך לאכול אותו בחלף. וכך פסק ברב שולחן ערוך, כבוד דעתו של הריף. דעתו של הריף, כתב את זה בפרק גיד הנשה בחולדין, ופסק את זה מרם שולחן ערוך, וככה לך. עכשיו, לגבי בשר בדגים, גם שם זה בעיה יותר חמורה, שם זה סכנה. אני עובדה היא מור ברב אשר הורה הלכה למעשה שאסור. למה? שזה סכנה. וחמירה סכתה מאסור. לא אומרים בדיעבד אחד המלטעי. ולכן אם נאפו, תלו בשר ודגים הכל בתנור אחד, הכל אסור. גם הבשר וגם הדגים. אסור לאכול אותם. כתליך יזהר, היום ברוך השם, כל אחד ואחד, יש לו תנור בבית. תנור חשמלי, תנור גז, יש להם בבית. ואם ניסים בבת אחת, לא ידע שיש לו אישה תומבך, אז תעשה לו מצד אחד בשר, מצד שני דגים, רוצה לחסוך קצת, וזה מקשמו, מקבלים דה מדה, ועושרים אחד את השני, שהכל אסור, אסור לאכול את זה. צריך להיות דהרים בזה, להזהיר, אבל זה אחר זה נותר. כשלא נמצאים במקום אחד, מעמד אחד, צד את הבשר, הוציא אותו, אחר כך קצת מעברר את התנור, ואחר כך דגים, רוצה לסור אותם, אותם. הרי אפילו בבישול, גם כן, שתי מרסם ודגים ביחד, גרמנה. זה סכנה. אבל אם אדם, למשל, תגן ציצות של בשר במחבת, ואחר כך, אחרי שגמר את הגן, שפש את השמן הנשאר, וחזר ועשם שמן חדש, נגב את המחבת, אין בה שיעורים מהקודם, מגב את המחבת, ואחר כך עוד פעם שם שמן חדש, ושם דגים חדשים. מותר, אפילו שזה בין יום הוא, תחדה מותר. אם היה דבר כזה בבשר וחלב, חס ושלום, זה אסור. מחבת בשרית. אחרי שנגבת את זה ושטפת את זה יפה יפה, מותר לך לשים שמן חדש ותגן שם חביתה של גבינה? זה אסור, בשר וחלב. כמו שזה בין יום הוא. ואפילו לא בין יום הוא, אסור לך תחלה. רק בדיעבד, מתירים בדיעבד, שמוצאת הנפגן. אבל בין יום הוא, מי יענה על דבו שזה מותר? אבל בדגים זה מותר, לא נסו, מה זה? אנחנו אומרים, חמילה קטנה יותר מאיסורה. הטעם הוא מפנה, כמדהו לרבותינו, רק כשיש ממשות של בשר מבושל יחד עם דגים, או ריח לכל הפחות בתוך תנור, זה שאוסר. אבל כשאחד לא ראה את השני, לא ראו איש את אחיו, הבשר היה לבד, ואחר כך הדגים היו לבד, פליטת טעם שיש בתוך הסיר או המחבת, לא אוסר. לכן בשביל זה אפילו לך תהלם אותה. כן, אתה בישלת בסיר הזה בשר, ואחרי שגמרת בישלת וגמרת בישול, שטפת אותו יפה, עשית עוד פעם, לקחת דגים ובישלת בהם דגים. באותו הסיר עצמו, אפילו לך תהלם אותה. אפילו בין יומו מותר. למה? כי אם נהון לרבותינו, פליטה טעם של קרי לא אוסרת את המין השני. כל אחד ואחד בפני עצמו אסור. כשאתה מערב אותם ביחד אסור, אבל מה שאין כן פליטת קרים לא אוסר. זה מה שכן נהון רבותינו, אנחנו מאמינים בדבר רבותינו, ולכן זה מותר. אבל יש בעיה, נגיד עכשיו, מה הדין של תערובת? נפלה חתיכת דג בתוך תבשיל של בשר. היה אדם בשל תבשיל של בשר, או עוף, ונפלה שם חתיכת דג בפנים. מיד הוצאנו את הדג נגיד. אבל מה הדין של הבשר הזה? יש בזה מחלוקת אם בטל ב-60 או לא. ושומעית, ושחמילה סכנתה באיסורה, אפילו 60 לא יועיל לו. כך דעת תרומת הדשן, כך דעת רבי משה ממינט, יש שאלות תשובות מהר"ן מינט, וכך דעתו של הטורי זהב, שאפילו בדיעבד הכל אסור. אפילו יש 60 פעם נגד חתיכת הדג, הכל אסור. לעומתם, יש פוסקים שחורקים. יש בספר איסור והיתר של רבי יונה גירונדי, שפוסק שמותר, ואתם ב-60, כמו כל האסורים. כך פוסק גם האור זרוע, כך פוסק גם כן המורדכי, כך לעד ספרי כהן בספר נקודות הכסף. יש בזה מחלוקת עצומה בספרי האחרונים. להלכה ומעשה, איך אנחנו פוסקים? פשטה ההוראה, כשאומרים שבטל ב-60 כמו כל האסורים. לא אומרים בזה להגדיל את הדבר ולומר חמילה סכנתה מאיסורה, שלא יהיה בטל ב-60. אלא אומרים בטל ב-60. ומי שעלה לבוא להקשות כשמשנה, שאם יש ערס של נחש שיטיל אותו בחבית שיש בה 40 סאה, לא בטל. אפילו 100 סאה, לא בטל. הערס של נחש שם לא בטל ב-60, מפני שהערס הוא חריף מאוד, מקלה כרד, הוא שורף. לכן אי אפשר לבטל אותו ב-60. לכן אפילו היה חבית גדולה פי 100 סאים, כמה שיהיה. דבר, ראינו הנחש הזה, הרשע הזה, הלך ושתה מהמים האלה והקים מהסתם, תמיד, כשהוא שותה משם הוא מקים מהערס שלו, כך דרכו הוא שותה ומקים יחד, אוקיי? מלא הכל זה אסור. וקראנו בגמרא, המעשה היה, אכלו תשעה ולא מתו, אכל עשירי ומת. מעשה היה שאכל הראשון הוא מת ותשעה אכלו אחריו ולא מתו. פני שזה תלוי בחריפותו של הערס. יש ערס שהוא חריף מאוד והוא שוקע למרת, אז לכן אפילו הוא משתו ממנו 10-20 אנשים ולא מתו, לא קרה להם כלום. אל תשתה הלאה. למה? אולי הערס שלו חדר פנימה, מה שהיה למעלה, לא היה בו ערס. אז הערס ששתו לא מתו, מפני שלא היה שם הערס. הערס יכול להיות חדר עמוק, מפני החריפות שלו. של זקן צף, נחש שהוא זקן, הערס שלו צף למעלה. הראשון שהייתה הוא מסומם. אבל חרף ששתו לא יקרה בהם כלום. של בחור עמוק, הוא נותן אותו חזק, אז זה יורד עד למטה. אפילו תשעה שאכלו למעלה ולא מתו, זה עדיין זה לא ראיה, כדי שזה היה חריף, ירד למטה. ויש כזה של בינוני באמצע, נשאר באמצע. ولا معنى بالمطايا لك مصريف شبه حمصان عجزت ليه لزهر لو ركحت من الزراعية أنا معنى إيني كما أخلو شتو نكرا لهم كلو زلو رأي عزيز شامنو عين السل النحاس وشوني مش عار أني نمسكنا سكنا شبسار بدقيم زي سكنا سيقوليت إلا سكنا محشيت فأدم رأيه كمون حاش شعير السلو هوريق بيزي صريف نفشوت صريف صريف من آدم כן לכן זה נחקור כמו שיותר ארצי יותר הערס שלו יותר פוגע לכן בשביל זה אין להביא ראייה משם לכן למעשה פשטה הוראה כאשר היו הפוסקים שגם דג בבשר או בשר בדגים אז גם כן בטל בשישים זאת אומרת אותה חתיכה עצמה תזורק אותה נגיד חתיכת דג דווקא בתפסים מלא בשר ויש 60 פעם נגד הדג הדג עצמו אתה זורק אותו לאיבוד אבל צריך להיות 60 פעם נגדו, יש 60 פעם נגדו, כל הבשר מתירים אותו. או להפך, חתיכת בשר נכנה בתוך סיר גדול של דגים, אז גם כשמה אותו דבר. יש 60 פעם נגד חתיכת הבשר, הבשר זרוק אותו, והדגים כולם מתירים. למה יש 60? אין 60, הכל עסוק. חבית גדולה, אבל נהר זה תמיד מתערבב, זה הולך. טוב, נעזור. אתה לא רוצה לשתות מים, לא תשתה מים. שתי תה דווקא. מה, עוד פעם? טוב, אם יש לו שני תאים זה משהו אחר. לא, אין שם הריח מצד השני. עכשיו נחזור לעניין. איך הדין חתיכת דג שנפלה בתוך בתוך סיר של בשר עמדתי בטל ב-60 אבל לא היה 60 היה 40, 50 האם מותר להוסיף ולבטל או לא? מה הדין בזה? יש לי למשל בשלתי בשר וכשנפלה התחת הדג ראיתי אין פי 60, יש פי 40 אני רוצה להוסיף עוד פי 20 תיקח עוד חתיכות בשר עוד מרק, עוד מים, עוד כל מיני דברים ואני אשים אותם ואתיח אותם כולם ביחד אז יהיה 60, אם יש הטעם של הדג בפנים אז עכשיו יומן, כמעט שיש 60 פעם, בטל הטעם שלו האם אני רשאי לעשות ככה או לא זה תלוי במחלוקת הפוסקים אם מותר לבטל איסור מדרבנן אם זה מדרבנן, האם מותר לבטל או לא כידוע, יש בזה מחלוקת הראש מערה ברוטנבורג לעומת הרמב״ם והרשמה הרמב״ם והרשמה מתירים באיסור דרבנן באיסור דאורייתא כולם מסכימים שזה אסור נגיד למשל חתיכת נבלה או טרפה נפלה בתוך סיר של בשר ולא היה 60, היה פי 40 ואני רוצה להוסיף עוד פי 20 בשר כשר ומרק וכיוצא הדין הוא שאסור לכל הדעות זה נקרא שמו אין מבטלים אסור לכתחילה נפל שמה נבלה, נפל שמה טרפה אין 60, הכל אסור אין עצה ללכת ללכת ולהוסיף זה אסור להוסיף ואם עבר והוסיף, אפילו בדעבד אסורים לו כדי שעבר על דברי חכמים שאמרו שאסור להוסיף, הוא הלך והוסיף כדי לבטל, אכן לא תעשה נעדה פתושייה אסורים לו את זה רק אם היה עם הארץ מסכן, לא ידע הוא שמע פעם אם יש 60 מותר ועכשיו הוא רואה יש רק 40 40 כן הוא לא יוסיף, הוא רוצה להוסיף עוד 20 כן, וכדי שיהיה 60 פעם אחרי שעשה את זה, בא לשאול את הרב כך וכך עשיתי למה עשית כך? כך אמרו לי ב-60 בטל אתה לא יודע שאסור להוסיף? שמעתי מהעולם, עכשיו אני שומע עכשיו שומע, הפעם אני מטיל לך זה פעם אחרת אתה עשית דבר כזה למה? אומר מותר שוגג הוא לא רק השם הוא במזיד לא, למה, היה לי ללמוד, למה היה למד? טוב, לא למד, מה נעשה לו? בדי עבד, לא אומרים שזה נקרא שמו כמו שעושה ככה במזיד בזנון לכן מתירים לו את האחר אומרת, פעם אחרת אסור להוסיף זה באיסור דאורייתא אחר הדעות, אסור להוסיף עליו אם הוסיף, זה תלוי אם במזיד אסור אסור בשבילו, בכל מי שנתבטל בשבילו כלומר, אחרי שכל המשפחה היא אסור אלא אם כל זה לאחרים יש עוד עוף, עוד מרק כיוצא בסך הכל יהיה 60 פעם אז זה מותר לאכול אותו כך כתם, אבל כתכנה מותר להוסיף למה? נתנה שהוא לא הכניס חדה בכוונה נשמע לכן כיוון שזה רק עשו דרבנה מכינים בזה כך כותב גם הרשב"א, מסכים לדעתו של הרמב"ם. לעומתם, ומאם בהוטנבורג אוסר. אומר, כמו שזה אסור דרבנן, אסור. וכך עושה גם כן הראש, והרמה פסק את דברי המחמירים, מרן פסק את דעת הרמב"ם והרשב"א. מדינה, הספרדים, עושים כמו דעת הרמב"ם, כמו דעת הרשב"א. אם זה אסור דרבנן, כמו שאמרתי, כדירה של עוף, מותר שיוסיף עליה עוד מים, עוד רוטב ועוד עוף, ויהיה 60 פעם ויהיה מותר. ואשכנזים מורים להם כדעת הרמה, כמו שאמרנו, בני אשכנזים ויד רמה. רק יש פוסקים שאומרים, בעקיבא איגר אומר, גם לאשכנזים, אם זה הפסד מרובה, יכולים להקל סמוך הדעת מרן. ובאמת, יש לך היום סיר מלא בשר שלא יהיה לו הפסד מרובה, ודאי הפסד מרובה. ולכן למעשה, גם לאשכנזים, אם יש הפסד מרובה, יכולים להקל בדבר. כל זה באיסור דרבנן. מה הדין של חתיכות העוף? חתיכות העוף האלה שיש בתוך זה. עכשיו אנחנו אמרנו, אם חתיכה בלעה איסור, חתיכה בלעה איסור, אפילו שחזרה ונפלה במקום שהיה 60 ויותר, אותה חתיכה נשארת באיסורה. עכשיו המרק של העוף הזה, שנשפח בתוכו חדר, כל המרק הוא בסדר, אחרי שאתה הוספת ועשית 60, אז בסדר. אבל החתיכות שהיו מקודם, לא היה עליהן 60, הן בלעו מהחלב. יש בהן בדעה של חלב. אפילו שאחר כך הוספת ועשית 60, צריך אתה להשאיר אותם באיסורה. איך אתה מתיר אותם? ולא אמרנו חתיכה שבלעה איסור נשארת באיסורה עולמית. איך אנחנו מתירים כן את החתיכות העוף האלה? מפורש ברמב"ם שהכל מותר. התשובה על כך, יש גם בזה חילוק בין איסור דאורייתא ובין איסור דרבנן. איסור דאורייתא, כמו שאמרתי, בלעה חלב, ולא היה 60 כנגד החלב בין איסורה החתיכה, וחזר פעם ונפלה בסיר מלא בשר, ואותה חתיכה נשארת באיסורה. למה בלעה איסור דאורייתא? מי אמר לי שפלטה את כל החלב, חלק בחלק כמו כולם, כמו שהיא קרובה אל החלל? אז אמרנו שהיא נשארת באיסורה. ואוכל הדבר כשהבליעה היא מאיסור דרבנן, כמו בשר עוף בחלב, אז בלעה באיסור דרבנן. כשאתה באת ונוספת אחר כך והרתחת את זה ביחד, אני אומר לך ששוב פעם מתחלק כל חלק בחלק, ושישים פעם בכל חתיכה נגד פת החלב שיש בתוכה, וגם אותה חתיכה חוזרת להיות מותרת. אפשר לשמחתו עשו באיסור דאורייתא איזה ספק, ספק דאורייתא לחומרה, אבל באיסור דרבנן ספק דרבנן לכולם. אומרים בטח נתחלק הכל באופן שווה לכל מה שיש בתוך הסיר, מכיוון בכל חתיכה וחתיכה יש 60 פעם נגד הטיפה שיש בתוכה, גם אותה החתיכה שהייתה אסורה חוזרת הפעם להיות מותרת. כך הניקוח הרוני עם זה חלק בחיים ועתיו בספר פריטואל. וכך כתב גם כן הגאון ביצחק טייב בספר ערוך השולחן. ועוד כמה אחרונים שהולכים כולם בשיטה הזו, גם בספר קראתי ופליטי של הגאון מנתן אייבשיץ, גם הוא פסק להתיר, וחלק בין איסור דאורייתא ובין איסור דרבנן. עכשיו נבוא למה ששאלנו פה. חתיכת דג נפלה בתוך סיר מלא בשר, ולא היה 60. האם מותר להוסיף כדי שיהיה 60 פעם נגד חתיכת הדג, או אסור להוסיף? זה תלוי באותה מחלוקת. מה אמרנו? אם זה איסור דרבנן, ניתן להוסיף. מה אני באמת? החתיכה הזאת של דג שנפלה בתוך בשר, אחד הוא עבריין, רוצה לאכול את זה, מה הוא עושה, עבירה דרבנן או עבירה דאורייתא? האמת של דבר התורה אמרה נשמרתם מאוד אנושותיכם, והיא נאמר שיש בזה עניין סכנה. מה זה סכנה? שיהיה מצורע. סכנה? אדם שהוא מצורע חשוב כמת, אז זה חשוב כמו סכנה, כי לאיש הזה מניח עצמו בשעת בנפש בסכנה. לכאורה הוא עובר עד דאורייתא, התורה אומרת נשמרתם מאוד אנושותיכם, ושם מלאכה ושמו נפשך מאוד. אדם שמכניס עצמו בסכנת נפשות עובר על איסור מהתורה. אם כן, אם הוא אומר שזה איסור מהתורה, אז הוא אומר לא, אסור להוסיף ובטל. אבל לא מלטה פסיקתה היא. האמת היא שבאמת אדם צריך מצווה לשים לב על עצמו שלא ייכנס בסכנה. שלא יבוא לידי חולי, זה לא דבר ברור שזה מדאורייתא. יכול להיות שזה רק מדרבנן. כמה אחרונים כותבים, כך משמע בדברי הרב באר שבע. רבי יששכר בר איידנברג, הוא היה בזמנו של מרן, קרוב למרן, תלמידו של רבי מרדכי יפה בעל הלבושים, חי לפני 350 שנה. הוא כותב בספרו באר שבע שאסור הוא רק מדרבנן. למה זה? הוא מסביר את זה. הוא אומר, דעת הריב והרמב"ם הם החליטו את השורה שכתוב בגמרא, שמור ברב אשה, כשבא לפניו המעשה הזה שתלו בתנור אחד, תלו בשר מצד אחד ודגים מצד שני. כתוב מור ברב אשה, אסר לאכול אותם כל אחד אפילו בנפרד. אלא העתיקו רק מה שכתוב למעלה. רבה בפרזקיה, אסר לאכול את הדג עם חלב. אבל אחר אותו לבד משמע שמותר. והם עתיקו רק דברי רבה. את מור ברב אשה ישמיתו. למה? למה עשו ככה? אז זה סכנה. וישיב הרב באר שבע, הם סוברים, שמה כתוב בגמרא, ההוא באהיב בניתה, דעצריה בהדי בשרה. אותו דק ששימו בניתה, שנטבע מצווה יחד עם בשר. אומר, בניתה זה מין דג מיוחד, שנמצא בארצות בבל בעיקר. שם היו אומרים, בני היו אומרים את זה, זה בניתה. אז זה היה מצוי מאוד בבבל, שאר דגים, לא כל הסגולה של הדגים אותו דבר. אין טעמו של דג באספמיה כמו דעתו של דג שנמצא בארץ ישראל. כל אחד יש לו טעם אחר, טעם חדפי. לכן אין להביא ראיה מזה לכל המקומות כולם. אם הם הביאו את ההלכה הזאת של מור ברב אשה, מור ברב אשה היה בבגדד, היה שם מקום בניתה. אבל פה לא מצויב הדג הזה, דג יש דגים אחרים. אז לכן הם לא רוצים לאסור את כל הדגים בעולם שצלו אותם עם בשר. אם יש חשש סכנה, דווקא באותו הדג. אבל דגים אחרים, שיש טעמם טעם אחר, שונה, אז זה לא אוסר. כך מיישב הרב באר שבע את דברי הרי והרמב״ם. הרמב״ם בכלל לא הזכיר למנה ולמקצתה שאסור לאכול דגים עם בשר בשום סכנה. לא יודע מזה בכלל. כותב שם בספר באר שבע, וגם הגאון חתם סופר, סובר הרמב״ם שנשתנו הטבעים. ואותו הזמן של התלמוד הייתה חשש סכנה. אחר כך הדורות האחרונים זה כבר פגע הסכנה הזו. כך יש גם כאן עוד כמה ספרים שמחדקים חדוקים כאלה. וכך כותב גם מגן אברהם, סימן קופעים ג' הזה אומר שזה הסכנה הזאת לא מוחשית, לא סכנה ברורה. וגם כן היא סכנת חולי, לא סכנה שחס ושלום פוגעת באדם במיטה אותו. רק יכול להיות שהם מצווה. והנה יש לנו דין ככה. הגמרא במסכת יבמות, דף ס"ב, שם אומרת כך, בעניין מחלוקת רבי ברבה שעון בגמליאל. רבה שעון בגמליאל אומר, מתלתה הווה חזקה. רבי אומר, בתרי הווה חזקה. כגון מה? אישה שנולדה בן, בן זכר. מה לו אותו? הוא מת. מת מחמת מילה. היה לו שטף דם, הוא לא יכלו להתגבר על זה למנוע את השטף דם שלו, באמת. נולד אחר כך בן שני, וגם כן עשו לו ברית מילה, וגם יקבל שטף דם ומת. מה כשנולד בן שלישי? מותר לו למול אותו או אסור למול אותו? אבל שמעון בגמליאל אומר, תמול אותו. שניים, זה לא ראיה. בשלושה וחזקה. שניים, זה לא ראיה. קרה מקרה, אולי ידע שם הדם שלהם היה רך, וקיבלו שטף דם והלכו. אבל הבן הזה מי אמר שיהיה לו אסון כזה, לכן לא לבטא משפת בינה, אלא נמול אותו. רבי הקדוש, רבנו הקדוש אומר, חולק על אבא שלו, רבא שעון בגמליאל, אביו היה גם אבי וגם רבו. אבל אחי אומר לו, בשניים הווה חזקה. בסכנה חושים, בסכנת נפשות, כמו שקרה, מקרה אחד, אחד זה לא נורא, אבל שניים, סימן שהאישה הזאת, הילדים שלה, הדם שלה לא בסדר, הדם שלהם רך מאוד, ולא נקרש. אדם קורא, לפעמים חותך את היד שלו, יוצא דם כמה שיוצא, אחר כך נקרש לבדו ומסיק. אבל זה יש אדם שהדם שלו רך מאוד, ואם הוא מקבל איזה פקע, ברמנם. שטף דם זה הולך. אפילו נס, לפעמים קורא ניסים, אבל לא תמיד, לא כל יום המתרחש ניסה. קרה מקרה, אחד, יעקב ששון, כולם מכירים אותו, מוהל ומחה, אביו של חכם מרדכי ששון. אז פעם היה בשכנות בקטמון, איפה שההורים שלי היו גרים, בשכן נולד להם בן זכר. בא המוהל הזה, לפתאום הוא רואה שום דבר מסכן, בא, מוהל, מה נעשה ילד? מה את ידעה מצטרך איזה זרים של דם? מה שלא עושה לו, כמו שעונם, יש לו רפואות בידו, זה רפואה אבקה הצהובה הזו, שמים את זה עליו. لا لا ما يشوف ده بزبوني عتاد كم بزورين بزورين كرا التمية يا شنو لما أنا شيل تبيدي مع كافيه تبيدي بيارو كوسامي لا كافيه كانت أبي زبط على بريد لات 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 نرجع يريد زين فرد الشمعة ضرب شنو فتكر الحوت اللي بالحديد أسلو كمبنية تبولين كمبنية عنيانين أبا زين أطر كافيش يسامو أطر الدم أبا من تايم نتوى تبولين مش الحوت فيها بايتا بايز زين جدا مسكرة يا ورخلة بتفعل لهميد وكل بسيدة بجيل 11 سنة و 12 سنة أيام طيب بجناش الأهوريم شلي شو عايز جنا بيادوك تلاحظ الأوريز שנתן לו אימא שלו שיוכל וכך כאן, היה לוקח כאן ואוכל ילד, מסתובב ואוכל והנה בשעה שאחד נשך את הלשון שלו רק נשך את הלשון שלו הנה בספס דם, דם תקף ומיד אימא שלי הרגישה לאט שיוצא ממנו הרבה דם לקחה אותו להורים, על המקום הם מזעקו אמבולנס לקחו אותו לבית חולים אחרי שעתיים הלך לעולמו
זה שיש ככה
דם, זה שווה, אני לא אמרתי מהמילה, אני אמרתי מהדם שלו, דם שלו הולך מאוד. זה דם שלו יוצא, שטף דם. צריך לכן, בשביל זה רואים את הילד, בודקים אותו, אם הוא אדום יותר מדי, אם הוא אדום יותר מדי, לא מעלים אותו. אולי זה צריך להתייעץ עם רופא, ואם רופא, לפעמים בודקים את הדבר, וצריך לעשות את זה בכובד ראש. לפעמים הוא צבוע יותר מדי. סימן גם כשלא נבלע באדמו. גם זה אסור למול אותו. צריך לכן, ילד שיש לו צהבת, לא מרים אותו. עדיין חושים חס ושלום, שלא יכול להתגבר על זה, ויוצא לו הדם וילך. לכן מאוד צריכים להיזהר בזה. זה שאמרתי מחלוקת רבי ורבי שמעון בגמליאל. רבי שמעון בגמליאל אומר, שלישי לא תמות. שלישי תמות, רביעי לא תמות. רבי אומר, שלישי לא תמות. שני תמות, שלישי לא תמות. למה? בתריה וחזקה. בתריה וסכנה. השינה מסכנתה ולכן אסור זה לגבי דבר שסכנה אבל דברים אחרים למשל של אסור פוסקים על החכם הרבה שעון מגב לאל אבל שעון מגב לאל ורבי נחלקו בין בעניני אסור בין בעניני סכנה אבל אנחנו פוסקים כדעת רבה שעון מגב לאל בעניני אסור ובעניין סכנה חושבים דעתו של רבנו הקדוש לכן שמה הגמרא אומרת אישה שהיא קטלנית אסור להתחתן איתה מה זה קטלנית? נישאת לראשון ואחרי ימים אחדים מת הבעל שלה אחר כך נסיתי לאיש שני ואחרי ימים אחדים גם כן מת הבעל שלי זו נקרא שמה קטלנית האישה הזאת הורגת את בעליה יש לה מזל כזה לא שהיא מסכנה היא אשמה בזה ככה מזל שלה גרוע שכל בעל שיהיה לה ימות חשב שלא בקצור ימים לכן לא יתחתן את האדם שלי שיזהר לנפשו אם הוא יתחתן את האדם זה בנפשו הדבר ימות על כך שלו כמו שגמרא שמה מספרת על אביי ראה רבי שמעון בגמליאל ורבינו הקדוש חולקים אז הוא אמר רבינו הקדוש ותלמיד של רבי שמעון בגמליאל כשיש מחלוקת רב ותלמיד דברי מי שמעים? דברי הרב רבי שמעון בגמליאל אמר בשלושה בחזקה אז שהם שלושה בחזקה אם הוא שלישי יכול להתחתן איתה והיה הוא עשה לך, עשה מעשה אתה אחת היה שמע חומה שמע היה כך חומה ויותר יפיפייה ביותר התנה עם בראש רב יהודה ומת אחר כך חתנה עם עוד אחד באמת והוא ואחר כך הוא בא ולא הייתה לו אישה אז עושה תחתן איתה אז בא רב יצחק הוא שאל את רב יצחק בר יוסף תלמידו של רבי יוחנן שהיה מצוי אצלו אבל הוא מה סובר רבי יוחנן? אמרו אחי אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג זה נאמר שמותר התחתן שלישי מותר רק רביעי לא התחתן אז הוא הלך עשה מעשה ותחתן איתה תחתן איתה אחרי כמה ימים מת נפטר בא רבה וכעס איך יעשה אביי דבר כזה? אדם הולך לסמוך הרבי יצחק בר יוסף במקום שיש סכנת נפשות הנה רביים רביים בא מארץ ישראל כל זה היה מעשה בבגדד ובבל הנה רביים בא מארץ ישראל ואמר שרבי יוחנן אמר בהפך שהלכה כרבי לא הוא שמע מרבי יצחק בר יוסף ולא שמע למה שאמר רביים וסכן את החיים שלו כי זאת אומרת, משמע בקטלנית, אפילו בשניים נווה חזקה. התחתנה עם שני בני אדם, הראשון תקף אחר כמה ימים נפטר, השני אחר כמה ימים נפטר, השלישי לא התחתן, זה בנפשו הדבר. יתרחק ממנה, יעזוב את הנפשה. זה באמת מה שאנחנו אומרים, כשזה דבר שהוא, כמו שאמרתי, ברציפות. היא התחתנה עם אחד, ולא נאריך ימים. تكف أحد كما يمين فلك علماء أفن منهم يشوى تو عشر سنين خمس سنين هكا كلام رأسهم مسكين بالفتار هكا تتنى خمس سنين بقام كان يشوى تو خمس ست سنين سبع سنين تزدلون كاسمو قتلانيت شابرو حخمين قتلانيت شابرو حخمين كيزين عساب برتفوت كحيتف مهير زي مرئيش هي بريف ولها شهزوك جزو عليها جزرة من الشمائن شلو يخد يوت بعد إما شهزوك كان مسرح هذيك العلماء أفهم مش أين كان بحيث أتوك كما شنين طيب يخلي كوزة مكرم أحيرين كل شيء كان بجيع للذكنا نجيب حتى ناعم ريشون حيث أتوك نجيب خمس عشر سنين نفتر هكا حيطاع شنين فالخار حد ذكين كمان شيء كبار مسكناء المناء لو كل أحد كفت عليها أنا يا زي حال بجيل حمسين سنة حمسين بحمس سنين بجي على ستين بنفطر أو بجي على سبعين بنفطر زي الكلوم زي ذكي ما هي بعمي عاد مش ستين من ذكنا مش معين للسبع أز ما يش أز مش زي الزلالوك حم الزرع عيا إلا أمريم شو مثالة حتين أمشي ليشي أما بخوز تيون الزهرين بدا عصوت معسي شو زي كتلانيت وأجمرا أمانت أفلو بشنايم أبي حزكا أخين كتب הרמב״ם כותב בתשובה, שאלו אותו על השאלה הזאת, אמר להם שרבו של הרמב״ם וביוסף הלוי בן מיגס, הלוי, הבן יוסף הלוי היה אדם גדול, הוא משבח אותו מאוד בהקדמתו על פירוש המשניות של סדר לרעים, משבח מאוד את ביוסף הלוי בן מיגס, אומר יש הרבה מסכנים, מסכנות, צעירות, וקרא להם מהאסון הזה שנפטרו בעליהם לא כחטית, כמו שאמרתי, אחרי כמה שנים אחרי זאת עליהם צעירות אז תבנע אותם שלא יתחתנו, יצאו לתרבות העם מה יעשו אלה הבנות? שאלו כל החיים שלהם אלמנות חיות? לכן מה יעשה? היה מעלים עין היה אומר להם תשמעו, אני לא יכול לעשות לכם סדרו חופה בקדושים תלכו תסדרו קדושים ביניכם ואחר כך נראה היו יוצאים החוצה והבעל והוא רוצה אותה, אני רוצה אותה אני עושה קדושים בפני שני אנשים, רק מקודשים, קדישה, לא תצא. גם רק כתוב, לא תמנסה. זהו, כבר עשה קדושים, עשה כבר את החצי. מה אני עושה? עושה סברי מרנן, שבע ברכות? מה יש בזה שבע ברכות? לכן היה ניקל בזה כדי להעלים עין, שהם לא כאילו נשארו מסכנות כל החיים שלהם, ככה בנות חיות. זה מה שכתב הרמב״ם, הוא אומר גם כן, גם הוא הולך, בעקבותיו של רבי יוסף הלוי בן מיגס. היו חסים על בנות ישראל שהן עדיין צעירות לימים מסכנות עוד לא הספיקו מסכנים לטעום טעם החיים שלהם פתאום קורא להם את האסונות האלה שבעליהם הלכו לעולמם והילה בבן עזר סימן פ' כתוב מרן פוסק כדעתו של רבינו הקדוש שבטריה וחזקה למה זה סכנה? וחמירה סכתה מאיסורה לא היה עניין של איסור ביתר אומרים לא, צריך להיות בשלושה, כגון מה אני יושב למשל שיש צלחת של תרשים וגם השני צלחת של תרשים תרשים אחד, כל אחד צלחת לפניו באת אני לאכול, אני רואה תולעת בתרשים תולעת באה מהירקות כגון למשל כוסה, דברים כאלה, קשועים האלה יש בהם, לפעמים יוצא בהם, כשזה ישן, יש בו תולעים ואני רואה תולעת טוב, עושה את התולעת צלם להמשיך לאכול הלאה ונקם השני וצעק הוי מצאתי תולעת אז נעשו שניים נעשו שניים והכל סיר אחד אז אומרים יש שניים יכול להיות שיש עוד ולא רואים לפעמים בתולעת כל כך קטנטנה לא רואים אותה אז עדיין לא צריך לחדול מלאכול מקרה שניים יכול להיות והכניסי ויפיע ביניהם אמר השישי גם אני מצאתי תולעת חזק וברוך תשפוך כל האוכל או תסנין את זה, תקח מסנינת, דקה בני דקה, ואחד עשר סמנים מיובה, ותשפוך את כל המלאך בפנים, את הירקות, תשטוף אותם יפה תחת הברז, וחתיכת בשר, תשטוף אותה יפה תחת הברז, אחר כך אחת תפוח עורתיך, ואחר כך תאכל. אבל ככה לאכול אסור, יש שלושה, שלושה בחזקה. למה זה באסור? בעיני אסורים, אומרים שלושה בחזקה. והנה כתוב, שם בגמרא במסכת יבמות, לא יישא אדם אישה לא במשפחת נכפים ולא במשפחת מצורעים והוא שהיו שלושה כך זאת אומרת משפחה יש שלושה אחים כולם נכפים השם הצילנו מה זה נכפה? זה שנופל, חוליה נופל פתאום לרגע מאבד השתמתה מתעדף עד שלאט לאט חזרתו ההכרה שלו زي محلة محلاش مثل النخبه زي محلة محيط بالساخل زي مسكين الكفيرة تكفوت زي بفهمين يش زمان يش نخبه بزمان ويش لأن زمان كفوة هزم هو أحد أحد كذا ايش له أحد بشرت حتى نتار لو مخرح نمول يخبه قام بات هو هبنين شلان ترشتيين شابنين شلان يون نخبين بل يش لو شان أخين بكلان نخبين لو يخي أدام يتاحد شلان أفكي شيء بريان لا طعم لو قرر شو دبار זו משפחה שהיא מנוגעת, ויכול להיות שזה תורשתי, והבנים שלו ברבנן יהיו כולם נכפים. אז למה לקחת, תכניס עצמו ראש ברים ומתח עולה? לא יסעד את המשל, משפחה כזאת. בשניים מותר, בשלושה אחים אסור. למה זה? אומר המאירי, מקשה. אומר, הרי פסקנו בסכנה, חושים אפילו בשניים. אומר, לא דומה, חולי בסכנה. חולי לחוד, בסכנה לחוד. וזה חולי, אחר כך חוזר על פעם מתעורר ולא במשפחת מתוראים, גם של מתוראים יש לה שלושה אחים, כולם מתוראים ברמנן, השם אצלנו והיא האחות הזאת, אין לה שום נגע צרעת אבל זה תורשתי, יש לה שלושה אחים כאלה הבנים שיוולדו לו יהיו מתוראים אז זה סבל היום, בצורה חשוב כמה לכן לא יישא אישה שהיא משפחת מתוראים גם על זה אומר, אומר המאירי הקפים שבשניים הבא חזקה כדאם אתה אומר שלושה אחים אמרנו פני שחולי זה לא סכנה סכנה לחול וחולי לחול הרי מדברים פה הצרעת ובכל זאת אנחנו אומרים לא נקרא שמו תורשתי אלא כאן בשלושה אז מה ראינו? זה לא נקרא שמו סכנה רגילה סכנה, סכנה מתי נקרא סכנה? סכנת מיטה חס ושלום אבל צרעת זה לא סכנת מיטה וכשיש לך דמוקים כמו שכותב הרמב״ם נשתנו הטבעים נשתנו העניינים וגם בגמרא לא כתוב רק על צבייה לא כתוב על בישול רק כתוב שאם נטלו ביחד גם הבשר וגם הדגים אז זה כל אחד קיבל את הריח טוב זה עניין של סכנה זה לא משהו דבר שלמדי בפן טבעי שאדם ילמוד מזה דבר בתוך דבר לכן זה כל זה כותב בספר באר שבע שמחלה לחוד וסכנה לחוד אמר לכן יש הרבה שהיום שלא תמיד בגלל מדקדקים הוא לא מסכין אותם צריך לדקדק כשלא לאכול בשר ודגים ביחד ואם אדם רוצה לאכול אותם בסעודה אחת רשאי וצריך לחכות שש שעות אלא יאכל את הדגים תחילה ואחר כך ישטוף את הפה שלו ויאכל חתיכת לחם וכן ישטוף את היד שלו אולי נגע בדגים לפעמים דגים הם שבהם קוצים וברקנים קטנטנים מוכרח להשתמש בידיים כי המזדג לא יעשה לו את השליחות שלו כתוב דגי הים בידכם איתנו ובידיים צריך להוציא אותם אז אין לו בידיים שלו כבר מזוהמות מהדגים אז צריך לשטוף אותם יפה לשטוף את הפה שלו גם כן שתהיה משהו ואחר כך נאכל גם כן משהו כנוח בדחת הפה ואחרי זה יאכל את הבשר לא צריך לעקוד שיהיה סעודה אחרת אבל באותה סעודה זה מותר זה לא בשר מחלב שצריך לחכות שש שעות והיא מגדיל לאכל את הבשר לא ידע שיש דגים גם כן אפילו אחי ישטוף את הפה שלו וישטוף את היד שלו ואחר כך בסוף נעשה לכם דגים רשאי רק משום הבריאות אני יודע שאדם יקדים דגים ואחר כך בשר כי הדגים נוחים לעכול אז הכלים יורדים תקף ומיד הבשר לוקח הרבה זמן שש שעות עד שמתעכל אז לכן עדיף שאדם, תמיד כל דבר שאדם אוכל אותו בסעודה שלו, למד אותנו הרמב״ם, יאכל דברים שנוחים לעכול תחילה, ואחר כך דברים שהם כבדים בעכול. לכן הדגים הם יותר מתעכלים, תקדים דגים לפני הבשר. אבל זה לא לעכובה, אם אכל בשר, מותר לאכול אחר כך דגים. או אותו דבר, יש לאדם שני מיני בשר, בשר עוף ובשר בהמה. בשר עוף נוח לעכול, יותר קל לעכול. יותר קל לקיבה לעכל אותו מאשר בשר של שור ברמנן זה בשר של שור יושב רובוס בין המשפטיים ומסכנים הסכנה הקיבה צריך לעשות מלחמה עד שתעכל אותו לכן קודם כל תאכל בשר עוף אחר כך תאכל בשר בהמה מי נושא לא יכול להרמין בשר בהמה עד יפתפה גם מבחינת כשרות גם מבחינת אחרות כמה שיוכל למעט מבשר בהמה ימעט אחד בחגים אין לו ברירה אין שמחה אלא בשר בהמה אבל אם יכול ביום שבת להסתפק עם בשר של עופות, יכול להסתפק, למה צריך יותר מזה? בשביל הבריאות של האדם, בשר עוף הרבה יותר טוב מאשר בשר בהמה. זה דבר ברור, דבר ידוע. וכזה שאמרתי, רק בשביל עניין של בריאות, טוב להקדים דגים לפני בשר. אבל מחר בשם את אלף הדגים, רק שישטוף אותם בטנק כמו שעמדתי בידיעה. בכל אופן, חתיכת בשר כזו שנפלה בתוך סיר, חתיכת דגים, חתיכת דג שנפלה בתוך בשר, יש שישי פעם, אז אמרנו שאין בזה כל בעיה, מותר לאכול את זה. אפילו שאין שישי פעם, יש פי 40, מותר להוסיף פי 20 ולבטל. למה שהסור הזה לא אסור ממשי דאורייתא, יש חילוק בין דבר של חולי ובסכנה ממש. מה שכתוב בשפתי מאוד לנפשתכם שזה סכנת נפשות, זה בסכנה ממשית שמביא את האדם לידי מיתה. אבל דבר כזה כתוב קשה לדבר אחר, אומר שהיא צרעת. אבל אמרנו משפחת מצורעים, צריך שלושה, לא צריך, לא מספיק בשניים. זה ראייה שדין צרעת או כשאר מחלות, אז זה צריך לזהר, אבל זה מדרבנן, לא מדאורייתא. וכך כותב הרמב״ם, שמקים אותו מכת מלבות, אם אדם מסכן את החיים שלו, הולך תחת גדר רעוע, תחת כותר רעוע, או סודלם רעוע, עובר על סוד הרבנן, מקים אותו מכת מלבות. ולא אמר, אתם מה אכפת לכם עליי? אני רוצה ללכת, תמעתך. אתה לא עושה, כי הנשמה היא שלך? בסדר, נתן לכם חמשכו נשמה לפקדון. אתה תעשה כמו שאתה רוצה? מה זאת אומרת? לכן אם אדם לא משגיע טוב על עצמו, בזמן שהיה שלטון ביד בדין, ויש עדים למשל לטרובו, אל תעבור פה, זה סכנה. והוא לא שמע ועבר, וליצור, לא קרה לו שום דבר. מביאים אותו לבית דין ועושים לו פלקה, עושים לו זה בעיניים שלו, שילמה דרך ארץ, שלא יסכן את החיים שלו. או רואה שיש מכוניות עברות, והוא נכנס ממכונית עם מכונית ועושים, הוא פורח ורוקד ורץ. תוסיף אותו, נתנים לו פעם אחת באבי אבים, שילמות בקה, שלא יסכן את החיים שלו. למה אדם מלחם עליי, אני, אתה בעניים על הנשמה שלך? אדם לא בעניים. מה שהפקידו הקדוש ברוך הוא, בבוא הזמן ייקח, השם נתן והשם לקח, היא שם השם בבורה. ואדם מסכן את החיים שלו. כן, גם עניינים האלה שאמרנו שיש סכנה. מרן פסק את זה, כתב שצריך לטור את ידיו בין דגים לבשר, צריך לזהר בזה. ובוחר אותם ביחד, זה קשה לצרעת, כתב את זה מרן. אנחנו נזוז בדברי מרן, נכון שהרמב״ם משמיט את זה, יש הרבה השמטות שאנחנו לא יודעים, לא מבינים למה. אבל נכון שהרמב״ם סופר גם כן אומר, הנה הרמב״ם היה רופא גדול, למה הוא כתב את זה? שמע מנער לא כל הדגים שווים. ומי אמר לך שהדג הזה גם כן אין בו חשש סכנה? אתה לא כל הדגים, אבל ספק, לא יהיה אלא ספק. ספק סכנתה, חמיר מייסורה, לכן צריך אדם למנע בזה. אבל להוסיף ובתנאים, רשאי להוסיף ובתנאים, שסמכן על מדי אמר שלא כל המינים שווים, רק באהיב, בניתב, כיוצא בזה, או דווקא בצדי ולא במושל. לכן באופן שכזה, שנפלה חתיכת דג בתוך זה, בתוך ציר של בשר, ולא היה 60, היה פי 30, פי 40, פי 20, יכול להוסיף עד שיהיה פי 60, ואז יאבד הטעם של הדג שהיה בפנים, הדג ישפוך אותו, ואת הבשר מותר לו לאכול, והתורה חסה ממנם של ישראל. גם חתיכות הבשר, גם כמותרים באכילה, ולא אומרים, הרי ברעו מקודם, לפני שיהיה 60, ברעו בטעם של הדג. כבר בניהם בטעם כעקב, דאורייתא. אחרי שטעמו, כן, נשארו בסתורם כל הזמן, אפילו שנוספנו 60. זה לא באמת לשמה חתיכת חלב. כי פה, כמו שאמרנו, האסור הוא רק מדרבנן. ובסוד רבנן אומרים אפשר לסחתו מותר, ואומרים שנסחת האסור מתערב בכל חלקים, כל חלקי הכתרה, ולכן חוזר להיות מותר. והרם הקש אומר, סחת מזרקות את זה, דבר היתר המשות שנאמר, אנחנו נשמע צפוי, יגיד רבי אדיר.